עין הרע, יצר הרע, שנאת הבריות, מוציאים את האדם מן העולם. מה זאת אומרת מוציאים את האדם מהעולם? מה, הם מקצרים לנו את החיים, או פשוט מוציאים לנו את החשק לחיות? מיד. שלום הרב ערן.
שלום אל ישיב, שלום לכל הצופים בבית.
אנחנו במשניות שמביאות את דבריהם של חמשת תלמידי רבי יוחנן בן זכאי, והפעם אנחנו בדברי רבי יהושע, משנת את זין. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. דברים מאוד ככה תקיפים, ונפרק קודם כל אולי אחד אחד את הדברים וננסה להבין את המכלול. קודם כל, עין רעה. עין הרע. מה, זה אותו דבר, עין הרע, עין רעה? מה הכוונה בביטוי הזה?
ודאי שהשורש של עין הרע ועין רעה הוא בעצם אותו שורש, הוא המבט השלילי על המציאות. דהיינו, אדם שרואה את הצד החיצוני, התפל, הייתי אומר, הבחירה המקולקלת, ולא רואה את הצד המהותי, הרוחני, האלוהי, הסגולי, שהוא נמצא בעצם בשורש הדברים. לכן, המשותף קודם כל לעין הרע ועין רעה, זה בעצם המבט החיצוני השלילי על המציאות.
זה אותו דבר, הרי עין הרע זה ביטוי להמון דברים שאנחנו אומרים היום, שאנחנו לא עושים אותם בגלל עין הרע. ועין רעה לעומת זאת, זה שאומרים לבן אדם, יש לך עין רעה, זה שאתה, כמו שאמרת הרב, מסתכל על הכל בצורה שלילית. זה שני דברים שונים.
נכון, הייתי אומר ככה, עין רעה בדרך כלל זה אדם שמסתכל החוצה כלפי החברה בעין רעה. עין הרע זה כשהחברה מסתכלת או אדם מסתכל עליו בעין הרע. מה זה בעצם עין הרע? בפרט שהיום, הרבה אנשים דפוסים בסוגיה הזאת שנקראת עין הרע, והם חושבים שיש איזה כוח מיסטי, איזה מין כישוף כזה, שנקרא עין הרע, שאם הוא נדבק עליך, אם הוא יתביית עליך, אתה לא יכול להשתחרר ממנו. ואז האדם נהפך חס ושלום לאיזה בובה בתיאטרון בובות של המציאות, של המאורעות, של החיים. האם באמת יש מושג כזה שנקרא עין הרע? האם באמת אפשר במרכאות להשתחרר מהמושג הזה שנקרא עין הרע? מסביר הרב קוק שיש בעצם שני סוגי השפעות של אדם על חברו. יש השפעה שהיא השפעה גלויה, ויש השפעה שהיא השפעה סמויה. השפעה גלויה, למשל כמו דיבור, אני מדבר איתך, אני מנסה לשכנע אותך באיזשהו עניין שאנחנו דנים עליו, השתכנעת, אז הנה פעלתי עליך, או להפך, אתה שכנעת אותי, פעלת עליי. זה יכול להיות בדיבור, זה יכול להיות בפעולה, שאני רואה אותך עושה איזושהי פעולה, איזשהו מעשה, ואני הצלחתי או אתה הצלחת, הצלחנו לפעול אחד על השני.
ובהסתכלות זה לא מה שייך לקטגוריה הזאת? הסתכלות של עין רעה?
עכשיו, אומר הרב קוק, שחוץ מההשפעה הגלויה, שאנחנו יכולים להשפיע אחד על השני בדיבור או במעשה, יש גם השפעה סמויה. מה זאת אומרת? כמו שהגמרא אומרת למשל, שכשאדם הולך לשדה של חברו, והוא רואה את אותה שדה עומדת בכמותיה,
אדם,
השדה פורחת,
סדר נזיקין
וכו', אסור שיעמוד בתחילת השדה או בפתח השדה, ויעשה עין הרע על כמותיו של חברו.
זה קריאה.
זה קריאה. זאת אומרת, יש השפעה סמויה של המבט השלילי של האדם על חברו. כמו למשל, ניקח דוגמה חיובית, יש השפעה סמויה, השפעה חיובית. כלומר, אני יכול להתרשם מאדם, או אם הוא אומר לי משהו, או פועל עליי משהו, או הרבה פעמים אני יכול להתפעל מבן אדם, גם אם הוא עושה איזושהי פעולה, הוא מתנהג איזושהי התנהגות, הוא בכלל לא מודע לזה, שאני רואה אותו, מתבונן עליו, לומד ממנו וכו', אבל עובדה שאף על פי שהוא לא התכוון להשפיע עליי, אני הושפעתי ממנו. כלומר, יש השפעות סמויות במציאות שהן השפעות חיוביות או השפעות שליליות. עכשיו נקודה מאוד מאוד חשובה. על מי פועלת העין הרע? קודם כל, עצם המציאות של העין הרע היא קיימת. כלומר, יש מציאות של השפעה סמויה, חיובית, או לענייננו כאן עין הרע, שלילית על אדם. אבל על מי זה פועל? מסביר הרב קוק, או כמו שאומרת הסבתא, עין הרע פועלת על מי שמאמין בעין הרע. דהיינו, אומר הרב קוק כך. אם האדם חי חיים אמיתיים, חי חיים פנימיים, הוא לא מתרשם יתר על המידה ממה שאחרים חושבים, ממה שאחרים אומרים, ממילא עין הרע לא משפיע עליו. משל למה הדבר דומה? לאדם שגר בשפת הנהר, יש לו בית קטן בערבה במרכאות בשפת הנהר. כשהנהר זורם בשגרה, הכל בסדר, הציפורים מצייצות, הצומח צומח, מזג האוויר נעים, הכל מצוין. מה קורה כשיש פתאום שיטפון בנהר? שהנהר שוצף וקוצף. אם האדם הזה ישאיר את דלת הבית שלו פתוחה, הנהר ייכנס לתוך הבית ויציף חזה שלום את הבית, והנזקים יהיו כמובן חמורים. אבל אם האדם סוגר את הדלת שלו, את דלת ביתו, הנהר יגיע עד דלת ביתו, כמו איזה מין חץ כזה, יגיע עד דלת ביתו, וימשיך הלאה.
אז גם עין הרע אני יכול פשוט להתעלם והיא לא תהיה קיימת?
עין הרע פועלת על מי שמושפע מהשפעות שליליות של אחרים. דהיינו, מי שמתייחס למה שאחרים חושבים או אומרים יתר על המידה, ולא מתייחס בעצם למה שהוא בעצמו, מצד עצמו, מצד האמת, עין הרע באמת תפעל עליו. אבל מי שלא מתייחס לכל המציאות החיצונית, אלא הוא מתייחס באמת אל הכבוד העצמי, שם באמת עין הרע לא תפעל.
אז לא הבנתי, זה אמיתי או מיסטי, העניין של עין הרע. זאת אומרת, פשוט, אם אני לא מתייחס אל העין הזאת, אז היא לא קיימת במציאות?
אני רוצה להסביר את זה שוב. עין הרע זה כוח שקיים במציאות, זה אחת מההשפעות הסמויות שאנחנו יכולים לפעול אחד על השני. אז קודם כל, עצם הכוח הזה שנקרא עין הרע קיים. עכשיו, על מי הכוח הזה יכול לפעול?
על מי שמתייחס לזה.
הכוח הזה יכול לפעול, רק על מי, הייתי אומר את זה אולי במושגים אחרים. יש שני סוגים של כבוד. יש כבוד עצמי ויש כבוד חיצוני. אדם שהכובד שלו, כמו שדיברנו באחת המשניות הקודמות, המשקל שלו, הערך שלו, הוא על פי העצמיות החיים שלו, אז הוא לא מתרשם כל כך ממה חושבים ומה יגידו ואיך אני נראה, כמו שקוראים היום החבר'ה שופוני. הוא לא מתייחס כל כך לשופוני הזה. לכן כל השפעה חיצונית, אם היא לא שייכת למהות הפנימית שלו, היא לא תשפיע עליו. על מי כן תשפיע עין הרע? עין הרע תשפיע על אותו אדם שבעצם מתייחס אל המציאות בצורה חיצונית, ואז זה מגלה שהוא בעצמו חי חיים חיצוניים, ואז בעצם עין הרע משפיע.
אז שאומרים שמוציאים את האדם מהעולם, אותם דברים אלה, שעין הרע מוציאה את האדם מהעולם, זה אומר מי שמתייחס לעין הרע, מי שחי על פי עין הרע, זה מוציא אותו מהעולם? לא מי שעושה עין הרע.
נכון, אני הייתי אומר את זה אפילו קצת יותר עמוק מזה. המקובלים הסבירו שעין הרע זה כוח שקיים במציאות, והוא בעצם, אם אפשר לומר, זה איזשהו סוג של כתרוג על אותו אדם במציאות. דהיינו, אדם פלוני חי בעולם, הוא יש לו למשל פרנסה, משפחה, ילדים וכדומה, הוא מגיע לכל מיני הישגים, עומד מישהו מבחוץ ואומר, למה מגיע לו? וכו'. ואז אומרים המקובלים, מתעוררת מידת הדין בעולם. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא אומר, אם המציאות, פלוני אלמוני, מגיב כלפי חברו, למה הוא זכה, אם מגיע לו, לא מגיע לו, בוא נשקול מחדש, באמת על המוזניים, את המצב של אותו פלוני, אם מגיע לו או לא.
כן.
ואז לפי זה, אם אותו פלוני שהתייחסו אליו בעין הרע, הוא באמת מגלה שהוא לא מתייחס באופן חיצוני לחיים, הוא לא מתייחס באופן שהוא מתרשם יותר מדי ממה שהחברה חושבת עליו, אז באמת מגיע לו השכר הזה, מגיע לו הזכות הזאת, מגיעים לו כל ההישגים שהוא הגיע אליהם. אבל אם באמת הוא מתייחס יתר על המידה אל כל המציאות החיצונית, אז באמת כן. אותו אחד שבאמת העיר עליו את אותה עין הרע.
אז זה מוציא את האדם מהעולם.
עכשיו, אבל שיוצא לפי זה שמוציא את האדם מן העולם, זה לא העין הרע של החבר. אם אני מתייחס אל עצמי במציאות חיצונית ולא במציאות פנימית, זה מוציא אותי מהעולם.
אני חייב לשאול שאלה מעשית. היום יש הרבה אנשים שבאמת לא אומרים כמה ילדים יש להם בגלל עין הרע, או לא אומרים דברים טובים שקורים להם בגלל עין הרע, או משהו שהם זכו בו, כל מיני דברים כאלה. איך צריך להתייחס למציאות הזאת? להגיד לאנשים, זה שטויות, אתם מתייחסים לדברים האלה, אז זה מביא עליכם את העין הרע, או לכבד את זה?
תראה, אני הייתי אומר, היום, לצערנו הרב, לא מעט אנשים חיים באיזה מין עולם של סטיקרים. דהיינו, חיים באיזה מין ממדים חיצוניים שחושבים שבהם תלויים החיים שלהם. אם אדם בונה בעצמו קומת חיים פנימית אמיתית, שהוא, אם אפשר לומר, מבטא בחיים את מה שהוא נכון, את מה שהוא טוב, לפחות הוא משתדל לבטא את זה, הוא לא צריך לפחד מהעין הרע, כי הדלת שלו שגרה, הבית שלו שנמצא שפת הנהר, הדלת שלו נעולה, הדלת שלו סגורה, הנהר יגיע, אבל המים לא ייכנסו פנימה. כלומר, הבעיה הרבה פעמים שאנחנו מחפשים כל מיני פתרונות חיצוניים לעין הרע, כל מיני עשרת כישופים, עשרת דיבוקים, הולכים לרב המקובל ההוא, לרב המקובל הזה, לא שזה לא נכון, אבל הרבה פעמים אנחנו מחפשים פתרונות חיצוניים במקום בעצם לפתור את העניין הזה בתוכנו פנימה. אם אנחנו נבנה בתוכנו קומת חיים פנימית, אמיתית, ערכית, מוסרית, כפי שצריכה להיות, עין הרע לא תיגע בנו, לא תפגע בנו.
מה לגבי הדברים האחרים במשנה, יצר הרע, שנאת הבריות, איך הכל מתחבר?
עין הרע, הייתי אומר, זה יותר הצד הנפשי כלפי החבר. יצר הרע, אמנם זה שם כולל יצר הרע לכל כוחות החיים, כל התאוות של האדם, באופן שלילי יכולות להיות בחינת יצר הרע, אבל חכמים בגמרה דייקו שיצר הרע זה שם יותר מדויק ליצר הריות, ליצר המין. דהיינו, אם החלק הראשון של המשנה שאומר רבי יהושע, עוסק בעצם בקלקול הנפשי של האדם, שהוא מסתכל באופן שלילי על הטוב שיש לחברו, הממד השני, יצר הרע, זה שאדם מסתכל בממד הגופני על יצר הקיום, יצר החיים, יצר הריות, יצר המין, בצורה שלילית.
אז יצר הרע זה יצר אמין?
יצר הרע זה כותרת כללית לכל היצרים, אבל בעיקר בחזל ליצר הריות. רק אולי עוד משפט אחד חשוב. יצר הריות שהקדוש ברוך הוא ברא באדם הוא יצר חשוב מאוד. הוא יצר הקיום, okay. הוא יצר ההישרדות, הוא יצר הבאת החיים. כלומר, האדם שותף בהופעת חיים חדשים לעולם. אבל אם הוא לא ימוסגר ויוגבל לפי גבולות מדויקים שהתורה קבעה, אז אנחנו יודעים לאן זה יכול להגיע.
לשנאת הבריות, מה ההבדל הגדול בין עין הרע לשנאת הבריות? הרי כל מה שתיארנו, זה נובע מאיזושהי יצרות עין או שנאה. מה זה משנה כל כך, שנאת הבריות או עין הרע?
נכון, הייתי אומר, עין הרע זה יותר הממד הנפשי של האדם, כלפי חוץ. יצר הרע, בעיקר יצר הריות, זה יותר העניין הגופני, הממד הגופני של האדם, אולי כלפי עצמו. שנאת הבריות זה כשאותו קלקול נפשי, בחינת עין הרע, ואותו קלקול גופני בחינת יצר הרע, הוא לא נגמר בגבולות הגזרה של האדם בעצמו, אלא הוא משליך על כל הסובב. הוא מגיע חד ושלום עד כדי שנאת החברה. לכן, אומר המהר"ל, שלושת הדברים האלה מוצאים את האדם מן העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא יעניש אותך אם יש לך עין הרע, יצר הרע או שנאת הבריות.
זהו, זה באמת מקצר את החיים, או כמו שאמרנו, פשוט גומר לך את החיים מבחינה ערכית.
בדיוק. האדם שחס ושלום הוא ספוג בקלקול נפשי ובקלקול גופני, עד כדי שזה לא רק בתוכו, אלא קלקול על כל החברה כולה, הוא עצמו הוציא את עצמו מן העולם. לכן שלושת הדברים האלה מוציאים את האדם מן העולם, זה לא עונש מבחוץ, אלא האדם מצד עצמו...
קצר עצמו את החיים מבחינת המשמעות שלהם.
מבחינה איכותית. אין ערך לחיי האדם אם הוא הייתי אומר, שבוי, משועבד.
בשלושת הדברים האלה.
בשלושת הממדים האלה, הקלקול הנפשי, הקלקול הגופני, ולא רק כלפי עצמו, אלא כלפי החברה.
טוב, אז אנחנו נמשיך למשנה הבאה, שהיא דבריו של רבי יוסי, משנה י' ז'. רבי יוסי אומר, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך, ועדכן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה לך, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. אז גם פה בעצם יש שלושה דברים, וההתחלה של הדברים, יהי ממון חברך, חביב עליך כשלך, היא מזכירה לנו את הדברים שנאמרו קודם על ידי רבי אליעזר, יהי כבוד חברך, חביב עליך כשלך. מה יותר קשה? פה מדברים על הממון, מקודם זה הכבוד.
יש איזה נטייה הרבה פעמים לזלזל בכסף, לזלזל בממון, לזלזל ברכוש. אמנם, כבר חז"ל כמובן אמרו, שהממון זה לא הדבר הכי חשוב בחיים, זה הדבר החיצוני, התפל, זה המעטפת של החיים. אבל באמת פה, כמו שרבי יוסי מדייק, יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. דהיינו, חביבות. היחס אל הממון, כמו למשל היחס אל הכבוד, הוא יחס של חביבות, לא יתר הערכה, אבל גם לא חסר הערכה. לכן הרבה פעמים אנחנו נוטים לזלזל בממון ברכוש של חברך, של החבר. אומר רבי יוסי, לא. הממון של החבר זה חלק ממכלול החיים שלו, אף על פי שהוא רק הממון, הוא רק החיצוני, הוא רק התנאים החיצוניים הסביבתיים, המעטפת של החיים, אל תזלזל בממון, חכמים אמרו אפילו יותר מזה, שצדיקים ממונם חביב עליהם. חביב עליהם לא כי הם מזלזלים בו, אלא כי הם יודעים יותר כה, הם לא נותנים לו יותר חשיבות, אבל מצד שני, הם גם לא מזלזלים.
אבל הכבוד הוא יותר משמעותי מהממון. לכאורה, זה ממש האדם עצמו, זה לא משהו שמסביבו.
נכון, הכבוד של האדם, כמו שאמרנו באותה
בדבריו של רבי אליעזר.
בפעם שדיברנו על רבי אליעזר, הכבוד הזה הוא באמת עצם נטיית הנפש הבסיסית של האדם. בגלל שאנחנו לכאורה מכבדים את האדם, יש אפשרות להגיד, הממון שלו, הרכוש שלו, זה לא האדם, זה חיצוני לו, זה תפל לו. אבל באמת זה חלק, לא הייתי אומר משמעותי, אבל זה חלק שצריך להתייחס אליו בכבוד. אולי רק עוד הערה אחת, כסף נקרא כסף, אומר המהר"ל, מלשון כוסף. האדם כוסף אל הכסף. מצד שני, אומר המהר"ל, כסף באחד הלשונות נקרא זוז, כי הוא זז מאדם לאדם. אנחנו צריכים לחשוף באופן יחסי, כי זה זז. אנחנו לא צריכים להשתעבד. לחשוף כיסופים, כביכול זה כל החיים שלנו.
אבל זה ביחס לכסף שלך, של האדם...
גם ביחס לכסף של החברים.
אבל כסף של החבר, זה גם... זה, סתם, בפשט של הדברים, זה פשוט כדי למנוע לך להגיע למצבים של גזל, של פגיעה במשהו שלא שייך לך. זה שונה מהיחס לכסף שלך.
נכון, אבל לא צריך, אני חושב שלא חייבים להגיע לשם שרק לא לגרום נזק, אלא אם אנחנו מחבבים את הכסף, אף על פי שאנחנו יודעים באיזה גבולות גזרה לחבב אותו.
אז שיהיה לנו אכפת גם מהכסף של החבר.
שיהיה לנו אכפת מהכסף שלנו ומהכסף של, חבר, של, של חברנו.
הדבר השני מאוד מעניין שרבי יוסי אומר, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך. למה היא לא ירושה לנו? אנחנו קיבלנו את התורה, היא עוברת מדור לדור. למה? התורה היא שלנו. מה זאת אומרת, עדכן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך?
באמת ידועה הגמרא במסכת נידה, שכשהעובר נמצא ברחם אמו, בא מלאך ומלמד אותו את כל התורה כולה. רגע לפני שהוא יוצא בחדר לידה לאוויר העולם שלנו, העולם הזה, בא מלאך, סותרו על פיו, זה סוד כן. המכה, ומשכחו את כל התורה כולה. נשאלת השאלה, אם לימדו, למה שכחו? אם שכחו, למה לימדו? אלא למדנו מכאן דבר גדול מאוד. התורה בעצמיותה, בפוטנציאלה, אם אפשר לומר, במהות שלה, היא טבועה בטבענו כטבע. המלאך לימד אותנו את כל התורה כולה, ואומר אנחנו יכולים רק לדעת אותה, לחיות אותה בחיינו פה בעולם
הזה. אז היא כן ירושה.
היא ירושה מהצד הסגולי. אבל בא מלאך ומשקח את התורה מאיתנו, כדי שאנחנו ניקח אחריות ובבחירתנו החופשית נחשוף מחדש, נגלה מחדש מכוח האחריות שהקדוש ברוך הוא הטיל עלינו, לחשוף את אותה תורה שבעצם היא נמצאת בשורש הסגולי שלנו.
זאת אומרת, למרות שעמדנו כולנו בהר סיני וקיבלנו את התורה, אנחנו צריכים לרכוש אותה מחדש.
לרכוש אותה מחדש. אז מצד אחד, יש פה איזה מין, הייתי אומר, ידיעה שבעצם התורה היא בטבע שלנו, זה לא יש מאין, אנחנו לא ממציאים איזה דבר מחדש, אלא פשוט אנחנו חושפים את מה שיש בתוכנו כבר באופן סגולי, באופן פנימי. מצד שני, אם אנחנו לא נתאמץ וניקח אחריות ובחירתנו החופשית, נגלה את זה בפועל, אז זה לא יתגלה.
אז זה הדבר השני, והדבר האחרון הוא משפט מאוד מפורסם שצריך באמת הרבה הסברים אולי, וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מה זה לשם שמיים הזה? מה, זה לשם הקדוש ברוך הוא? זה לשם מטרה עליונה? מה זה לשם שמיים?
באמת, הרבה מהמפרשים אומרים, וכל מעשיך, לא כתוב רק מעשיך החוליים, כלומר, מעשי החול שאתה עושה, אלא כל מעשיך, אפילו מעשיך הקודשיים. דיינו, אפילו אותה תורה שלמדת. אותה תורה, עדכן עצמך, ללמוד תורה, אותה תורה שלמדת, שמכוחה אתה מקיים מצוות. כלומר, כל הביטויים הרוחניים, הם יכולים הרבה פעמים חז ושלום.
להיות מה, לא לשמה?
או להיות למטרה שלא לשמה. כמו למשל, כמו שאומרת הגמרא, אדם לומד תורה כדי לקבל כבוד, כדי לקבל משכורת וכדומה. אומרת המשנה, אומר רבי יוסי, אתה צריך לעשות את הדברים לשם שמיים. לשם שמיים הכוונה, לשם האמת, לשם השם, לשם האידיאל, ולא לשם עצמך. לכן, אם נסתכל רגע על כל המשנה, החלק הראשון במשנה עוסק יותר במעטפת החיצונית,
כן, בממון. כן, נתייחס לחבר בכלל.
בממון של החבר.
כן.
אם אנחנו נתייחס בכבוד, בחביבות, אל אותו הממון אפילו של החבר, ממילא אנחנו נהיה שייכים אל התוכן הפנימי, אל התורה, וממילא גם המעשים שנעשה לא רק כלפי חוץ, אלא גם כלפי פנים, הם יהיו באמת מכוונים לשם שמיים.
דרישה מאוד קשה העניין של לעשות הכל לשם שמיים, כי האדם עצמו לא יודע תמיד לבודד בתוך עצמו האם הוא עושה את הדברים באמת לשמה או לא לשמה, ואפילו יותר מזה, לפעמים גם המעשים שעושים אותם לשם שמיים, יש בהם סיגים של משהו שנעשה בשביל האדם, בשביל הכבוד שלו, זאת אומרת, כל מערכת חיובית מניעים אותה גם דברים שליליים באחוזים קטנים, ולשם שמיים הזה נשמע משהו מאוד מזוקק, משהו מאוד קשה, שקשה להשיג.
אתה צודק מאוד, ולכן למשל הרמב״ם באחד המקומות המפורסמים אמר למה הדבר דומה? דומה לילד שהלך אצל המלמד ללמוד תורה. ואמר לו המלמד, אם תלמד תורה, תקבל קרמבו.
אגוזים.
אז הוא הולך בשביל הקרמבו, הוא לא הולך בשביל ללמוד תורה. אותו ילד גדל, הפך לנער.
אז
קרמבו
כסף.
כבר לא מדבר אליו, אז הוא רוצה כסף. הוא גדל לאיש, כסף גם לא מדבר אליו, אולי, אז הוא רוצה כבוד, הוא רוצה כבוד בעולם הבא. אומר הרמב״ם, בעצם כולם נעים על אותו ציר, קרמבו, כסף, כבוד, כבוד בעולם הבא, זה הכל אותו ציר. עכשיו, היות ואנחנו סך הכל בני אדם, ויש לנו איזה שהם במרכאות נגיעות ואינטרסים, אנחנו לאט לאט צריכים להשתחרר מהקרמבו, מהכסף, מהכבוד. כלומר, ככל שאדם מתבגר בבניין הרוחני שלו ובתפקוד, אם אפשר לומר, הרוחני שלו, הוא משתחרר מהאינטרסים ומהנגיעות הילדותיות שיש לו, עד כדי כך שהוא בסוף בעזרת השם יגיע לשם שמיים. לכן, מצד אחד צריך לדעת מאיפה הולכים ולאן באים. כלומר, אנחנו באים מלשם שמיים, הולכים ללשם שמיים. הדרך בדרך עוברת דרך כל מיני
כן.
מסלולים קצת יותר מסובכים ומורכבים.
אז המשנה הזאת בעצם מטפסת ככה מדרגה מדרגה. כי אם אנחנו מתחילים איזשהו יחס מכבד לממון של חבר שלך, ואחר כך שתלמד תורה כי לא ירושה לך, אנחנו מגיעים לדרגה אולי הכי גבוהה של תעשה הכל לשם שמיים. זו המדרגה באמת הכי קשה להשגה.
נכון, ואם הייתי מחבר את שני המשניות של רבי יהושע ורבי יוסי, אז רבי יהושע ורבי יוסי בעצם נחבר את שני המשניות, אומרים את הדבר הבא. כשהיצר הנפשי והיצר הגופני אפילו כלפי החברה, מופיע בצורה כל כך מקולקלת, זה מוציא את האדם מן העולם. אבל אם אני מתייחס אל הממד הגופני, אפילו שהוא לא הגוף של האדם או הנפש, אפילו הממון. אם אני מתייחס אל הממון בצורה חיובית, ממילא נגיע לתורה, וממילא שכל מעשי בין החוליים, בין הקודשיים, יהיו לשם שמיים.
טוב, שנזכה באמת להגיע למדרגה הגבוהה הזאת.
בעזרת השם, נלך בדרך, נהיה בתהליך.
תודה רבה לרב ערן.
תודה רבה לשיב, תודה רבה לכל הצופים בבית.
תודה לכם, צופים וצופות. אנחנו ניפגש במשנה חדשה, בתוכנית חדשה. בינתיים, להתראות.